ברשות ראש הישיבה, ברשות הרבנים, ברשות הרב בני אלון, ברשות תלמידי הישיבה ושאר הציבור. מחד, כתוב בתלמוד, בגמרא במסכת סנהדרין, על חזקיה המלך שהיה בתקופה מאוד מיוחדת, תקופה שהמעצמה האשורית התחילה בכיבושים ענקיים, כמו שחז"ל אומרים, בסנחרי ובלבל את אומות העולם, היה כובש ומגלה, משהו מעין התיאור הזה של מה שאחרי כן אנחנו קוראים בנבואות על גוג ומגוג, בליל של גויים, הסנחרי כמלך אשור מתחיל לעשות מהפכות בעולם, משנה מקומות של עמים, ובין השאר גם לוקח את החילות שלו ורוצה לעלות אל ירושלים, ומולו עומד חזקיהו עם התמיכה הגדולה של ישעיהו הנביא. חז"ל אומרים, אותה תקופה שהיה בה איום, אולי פעם ראשונה אחרי 700 שנה שלא היה לי איום על הלאומיות הישראלית, כמו ששמענו מ הרב אביהו, כן, העניין של הלאומיות. 700 שנה לא היה איום על הלאומיות הישראלית. והנה, סנחריב עומד ומאיים להחריב, להרוס, לשבור. חזקיה עומד מולו. רצה הקדוש ברוך הוא לעשות את סנחריב כגוג ומגוג, ואת חזקיה כמלך המשיח. כלומר, הבירור הזה שאנחנו רואים שעוד לא גמר להתברר, הבירור הגדול הזה, כפי שהזכיר הרב אביהו, שהוא מתחיל עוד מאבותינו, מהלאום הלאום יאמץ, מהבירורים האלה שיש בין יעקב לעשיו, מהבירור הגדול הזה שיש בין העולם הבא שנוחל אותו יעקב לבין העולם הזה שנוחל אותו עשיו, וכל אחד רוצה לגלות, להראות מה המגמה של העולם, מה העניין של העולם. הבירור הזה שלא נגמר, הקדוש ברוך הוא רצה שיגמר בתקופתו של חזקיהו המשיח, חזקיהו המלך. אבל אמרו מלאכי השרת, אם היית מחפש מישהו שיגמור את הבירור, כבר דוד המלך יכול לעשות את הבירור הזה, שהרי הוא אמר הרבה שירות ותשבחות, הרבה בירורים. חזקיהו לא אמר שירה. מצד שני, בגמרא, במסכת פסחים, שהגמרא מבררת את התקנה של ההלל, הלל זה מי אמרו, יש שם דעה שבאה ואומרת שההלל זה מי אמרו, חזקיהו המלך הוא זה שאמרו. כיצד ניתן ליישב את האמירות האלה? אמר שירה או לא אמר שירה? אז כדי לברר זאת, אמירת ההלל, אנחנו רואים בגמרא שיש שני מאורעות, שני מציאויות שמתאים לומר עליהם הלל. כפי מה שמזכירה הגמרא במסכת מגילה, על השאלה שנשאלה אחרי הנס הגדול שנעשה בשושן הבירה, ועל כך אומרת הגמרא, 48 נביאים ושבע נביאות נדמו להם לישראל, לא פחתו ולא הוסיפו על מה שכתוב בתורה חוץ ממקרא מגילה. כאן הנחת היסוד שמקרא מגילה זה השירה, זה ההלל. מהי דרוש? אמר רבי חייא בר אבינא, אמר רבי יהושע בן קורחא, ומה מעבדות לחירות אמרינן שירה, ממיתה לחיים לא כל שכן. כלומר, בגמרא עולה שיש שני סיבות שהם אלו שגורמות, שתי סיבות שגורמות לכך שצריך לומר הלל. הלל, הלל נאמר כשיש הופעה מיוחדת של התערבות אלוקית, של השגחה פרטית מיוחדת. ומה הם המציאויות האלה שבהם אנחנו מרגישים את ההשגחה הפרטית המיוחדת, או מעבדות לחירות, כמו שאומרים הלל על יציאת מצרים. ועל כך אומרת הגמרא, קל וחומר ממוות לחיים. בוודאי אנחנו עומדים ביום שעל יסוד הגמרא הזאת תקנו לנו החכמים שבדור לומר ביום המופלא הזה הלל, מפני שביום הזה יש את שתי הבחינות. בוודאי שיום העצמאות יש בו את הבחינה הזאת של ממוות לחיים, האיום, הדיבורים של אומות העולם, המעשים של כל הערבים, כל השלטונות של הערבים שהיו סביבנו, שאנחנו יודעים, אם חס וחלילה היה ידם על העליונה, לא כמו שרגילים לומר על הפסוקים שאמרנו מתהילים, אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה, הגדיל השם לעשות עמנו. שואלים, למה? הגדיל השם, למה קודם הגויים אומרים? מסבירים, אנחנו לא יודעים את כל הניסים שעשה הקדוש ברוך הוא איתנו. הגויים היה להם כל כך הרבה תוכניות, כל כך הרבה מחשבות, מה לעולל לנו, וכל פעם הקדוש ברוך הוא בדרך אחרת, הוא הרואה את הכבשה הזאת בנשימים זאבים, והציל אותנו מכל מיני מיטות משונות, מכל מיני מחשבות, מכל מיני רעיונות משוגעים ומטורפים של הגויים. אנחנו לא יודעים על כל זאת. כשהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, אז הגויים יספרו לנו ויאמרו לעם ישראל, אתם לא יודעים ממה ניצלתם. ואז אנחנו נודה לקדוש ברוך הוא. זה אפשר לומר על סתם גויים. אבל הגויים האלה שסביבנו, אנחנו יודעים בדיוק, יש לנו ניסיון איתם, מה היה קורה אילו היה ידם על העליונה. איזה פוגרומים, מאורעות תרפ"ט, ועוד פוגרומים שהם עשו בנו. עד היום הזה אנחנו מכירים אותם. אז יש לנו יותר ממוות לחיים בהצלה הזאת. היום הזה זה יום הודעה של ממוות לחיים, לא רק על הסיטואציה שהייתה סביב שנת תש"ח, אלא זו הודעה על עצם היכולת הזאת שיש שארית פליטה. וכי לא היה רחוק שהנאצים הם אחשימם, שגם הם אנחנו לא צריכים לשמוע מהם מה הם היו חושבים. אם הם היו מגיעים לשערי ארץ ישראל, וכי היה נשאר שריד ופליט. אין לנו יותר ממוות לחיים מאשר ההודעה על השנים המופלאות האלה שהיו מאז החורבן הנוראי שעם ישראל חווה בדור הזה שהיה צריך להיפרד מן הגלות, ובין הדור הראשון הזה שמגיע אל ארץ ישראל. עם כל הצער שיש לנו על כל נשמה ונשמה שמסתלקת, אבל הפרופורציות הן פרופורציות לגמרי שונות. מאז הקמת המדינה, או מאז מה שעושים חשבון של שנות ציונות, 100 שנות ציונות, עוד לא נהרגו כמו מה שהרגו בשני ימים באושוויץ. אז יש לנו יותר ממוות לחיים מאשר הסיטואציה הזאת, מאשר עשיית הדשמיה הגדולה הזאת שהקדוש ברוך הוא בא והציל אותנו, ובדרך ניסית הוא נתן לנו את הכוחות לעזור בגבורה ולמצוא את הכוח להעיז ולבוא לארץ ישראל ולהכריז על המדינה ולהיות עצמאים. אין לנו יותר ממוות מחיים בדורות האחרונים מאשר הסיטואציה הזאת. אז בוודאי היום הזה זה בחינה של ממוות לחיים. בוודאי שהיום הזה הוא היום שאנחנו יכולים לומר בו גם את הבחינה הזאת של משעבוד לגאולה. ממצב שהגויים שולטים עלינו, המצב שאנחנו לא מחליטים על עצמנו, למצב שאנחנו מקימים מדינה שבה אנחנו נחליט. נכון? לא תמיד כל ההחלטות שלנו הן החלטות טובות. אולי לא תמיד כל המעשים שלנו נבונים. אבל חז"ל כבר אומרים לנו, צרות רבות יש כתוצאה מזה שאנחנו בשעבוד. והרבה הצלה יש בכך שאנחנו בני חורין. עוד מעט אנחנו נסביר את זה קצת יותר לעומק. אולי נאמר את זה בינתיים ברמה הזאת. אנחנו רואים שעדיף, גם אם אנחנו עושים עבירות, שלפחות העבירות יהיו שלנו. ושלא יכתיבו לנו מה אנחנו עושים. אולי אפילו אפשר לומר, אם בגלל הגויים אנחנו עושים מצוות, יש בהם אולי באיזושהי בחינה פחות ערך מאשר, אם אפשר לומר כך, אבל בוודאי הבחינה הזאת של שהכל זה שלנו, זה כבר מדרגה אחרת מאשר שאנחנו עושים דברים בגלל הגויים ולא עושים אותם מעצמנו. שתי היסודות האלה, ממוות לחיים ומעבדות לחירות, שהם הסיבות לומר הלל. מה הסיבה היותר מרכזית לומר הלל? האם ממוות לחיים או מעבדות לחירות? לכאורה, בגמרא, שהגמרא לומדת קל וחומר, משמע שממוות לחיים זו סיבה יותר גדולה לומר הלל מאשר מעבדות לחירות. כי ממוות לחיים זה ממש מוות לחיים. אם לא היה את ההשגחה האלוקית, אז חס וחלילה אין שרית בפליט. עבדות לחירות, בסדר. אז אם לא היה את החירות, היינו נשארים בעבדות, אבל היינו נשארים. זה לכאורה מה שכתוב כאן בגמרא, קל וחומר. אבל למי שמתבונן בהמשך הגמרא, נראה שיש בחינה שמעבדות לחירות זה דבר יותר עקרוני באמירת הלל מאשר ממוות לחיים. שהרי בגמרא יש דיון מדוע לא אומרים על הנס של ממוות לחיים שהיה בזמן מרדכי ואסתר, שברור שהיה שם ממוות לחיים, למה לא אומרים הלל? ואחד מן האמוראים, רבא, אומר, אי אפשר לומר הלל. בהלל כתוב, הללויה, הללו עבדי השם. והקטי, עבדי אחשוורוש הענן. זאת אומרת, גם כשיש הצלה ממוות לחיים, אבל אם לא זוכים לדבר הזה של מעבדות לחירות, אז אי אפשר עוד לומר הלל. אז קודם כל אנחנו רואים שהתנאי הזה של מעבדות לחירות, לפחות לפי שיטת רבא, הוא תנאי מהותי. לא יכול להיות הלל, לא יכול להיות השגחה פרטית, לא יכול להיות מדרגה של הלל, אם לא מעבדות לחירות. ופירוש הדברים, אנחנו צריכים להבין, העניין הזה של יציאה מעבדות לחירות, העניין הזה שאנחנו עד שנת תש"ח היינו משועבדים לגויים, ומשנת תש"ח אנחנו עצמאים, אנחנו לא תחת עול הגויים, זה איזשהו דבר עצמי של מה מידת הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. וכפי שהסביר הרמב"ן על התורה ועוד הסבירו רבים, כשאנחנו תחת עול הגויים, הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו דרך זה שהוא מנהיג את הגויים. ההנהגה של עם ישראל יש בה מחיצה, יש נוצרת מחיצה גדולה בין השגחת הקדוש ברוך הוא עלינו, שהיא צריכה להיות השגחה שמתחשבת במזל של הגויים, בהשגחה שיש על הגויים, במלאך שיש על הגויים. ככה מסביר הרמב"ן, כל הדר בארץ ישראל כמי שיש לו אלוה, ומי שדר בחוץ לארץ כמי שאין לו אלוה. או כמו שחז"ל אומרים במקום אחר, עובד עבודה זרה. כי מי שאין לו אלוה זה כאילו עובד עבודה זרה. אז מה הדבר הזה? הרי ישראל, כשהם נמצאים אל הגויים, כשעם ישראל היה בגלות, האם היה עם יותר נאמן מעם ישראל, שלא הלך אחרי האמונות של הגויים? הכוונה היא, עבודת השם בצורה ישירה, עבודת השם, כשיש השגחה פרטית, שיש קרבת השם, שהקדוש ברוך הוא מתבונן בנו ומטפל בנו ומלווה אותנו בצורה ישירה ללא מחיצות, זה מציאות עצמית שהיא יכולה להיות רק כשאנחנו נמצאים לא תחת השגחת הגויים ולא נמצאים בארצם של הגויים. רק בארץ ישראל יכול להתקיים הקשר הישיר הזה, עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה עד אחרית השנה, ורק כשאנחנו בני חורין. וכשאנחנו נמצאים תחת עול הגויים, יש בכל ההופעות, בכל ההערות, גם כשיש הצלה של ממוות לחיים, זה הצלה שעוד נשארת נסתרת, זה עוד נשאר איזשהו משהו שיש בו איזשהו ערפל, שיש בו איזשהו אי בהירות, אי גילוי שכינה בצורה שלמה, עד כדי כך שאומר רבה על כך שאי אפשר לומר הלל על הסיטואציה הזאת של ממוות לחיים. אם כן, אפשר לומר שבאמירת ההלל יש אולי הודעה, שירה, שהיא נוגעת לחיי שעה. ויש שירה שהיא נוגעת לא לרובד של החיי שעה, לא לרובד של החיים הממשיים, אלא לרובד יותר פנימי, לרובד של ההכרה בקרבת השם, בהשגחת השם. מצד העניין הזה של כמה באמת יש חיי שעה, מצד הבחינה הזאת של כמה באמת יש סיטואציה ממשית של ישועה שהיא נגלית, מצד הצד הנגלה יותר, באמת זה מה שכתוב קל וחומר, מוות וחיים, זה קל וחומר שצריך לומר על זה הלל יותר מאשר מעבדות לחירות. אבל מהצד הפנימי יותר, מהצד המהותי יותר, מהצד שבאמת בא לו אומר שההלל הוא לא הלל שאנחנו מדברים על התוצאות, על זה שזכינו לחיות, אלא על כך שאנחנו זוכים לחיות מתוך קרבת השם, שאנחנו זוכים לחיות מתוך השגחת השם, מתוך זה שהקדוש ברוך הוא נמצא קרוב אלינו. כאן בוודאי שהעניין הזה של מעבדות לחירות הוא דבר שהוא יותר מבטא את העניין הזה של השגחת השם עלינו, של הרצון של הקדוש ברוך הוא לקרב אותנו אליו, מאשר העניין הזה של ממוות לחיים. וזה השני הצדדים שיש בהלל. ומכאן אנחנו יכולים לחזור לשאלה ששאלנו לגבי חזקיהו המלך. חזקיהו המלך אומר הלל. הלל זה מי אמרו? חזקיהו. אבל יכול להיות שמה שחזקיהו אומר הלל, חזקיהו אומר הלל על הנס הזה שעם ישראל ניצול מהרצון של סנחריב להחריב את ירושלים ולהרוג את עם ישראל שיושב בציון. זה ההלל שאומר חזקיה. מהו ההלל שעליו נאמר שחזקיהו לא אומר שירה? שבגלל שחזקיהו לא אמר שירה, לכן הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות את חזקיהו משיח. חזקיהו לא מספיק מתבונן על כך שהקדוש ברוך הוא רוצה להתקרב לעם ישראל. עצם הדבר הזה שחזקיהו לא חושב על זה שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות אותו משיח, ושרוצה לעשות את סנחריב כגוג ומגוג, זה עצמו גורם לכך שהוא נקרא שלא אמר שירה. אפשר בצורות שונות לומר הלל. אפשר לומר הלל רק על הצד הנקלה. אפשר לומר הלל רק על הצד של ההצלה הממשית. זה דבר גדול גם לומר את ההלל הזה, וגם על זה ראוי לומר הלל. אבל ההלל שאנחנו צריכים להשתדל לומר, הוא הלל שאנחנו לא נסתפק לומר הלל רק על ממוות לחיים. אנחנו צריכים לומר הלל גם על מעבדות לחירות, שאנחנו צריכים להבין את כל המשמעות שיש במהפך הגדול הזה של מעבדות לחירות. ועוד אפשר להוסיף באותו כיוון. יש הלל ויש שיר מיוחד או שירה מיוחדת שהיא נאמרת כשיר שעם ישראל צריך לומר שהוא מרגיש את הופעת הגאולה. יש הלל שזה שמירת המדרגה שעם ישראל זכה בה ביציאת מצרים. זה שעם ישראל יצא, זה שיצאנו ממצרים, זה גורם לכך שהקדוש ברוך הוא משגיח עלינו באיזושהי מדרגה, ומכוח יציאת מצרים, דורות על גבי דורות אנחנו זוכים שלפעמים מתנוצאת שוב ההנהגה שהקדוש ברוך הוא הנהיג ביציאת מצרים, ושוב אנחנו זוכים לניסים ונפלאות כמו שהיה ביציאת מצרים. אבל השירה שתאמר לעתיד לבוא, השירה שתאמר בזמן הגאולה, היא תהיה שירה על דבר עוד יותר גדול. וכפי שאנחנו לומדים בשיעורים רבים, במערל ובעוד הרבה מקורות, הגאולה העתידה היא מדרגה יותר גבוהה מאשר יציאת מצרים. הגאולה העתידה זה איזושהי גאולה של נצח, גאולה שלא אין אחריה גלות, היא גאולה שהיא מביאה אותנו לשיא היכולת של המיצוי המדרגה שאנחנו יכולים להגיע בעולם הזה. אז חזקיהו ייתכן שהוא אומר הלל, והוא מסתכל על מה שקורה לו, הנה, זכיתי שבאמת הקדוש ברוך הוא, כן, זכינו מכוח המאמצים, מכוח הביטחון מהשם, זכינו לכך שהקדוש ברוך הוא שוב גילה את הניסים הנפלאות כפי שהוא גילה ביציאת מצרים. אבל בזה לא מספיק להביא את הגאולה, זה עוד לא נקרא שירת הגאולה. שירת הגאולה זה לשיר מדרגה עוד יותר גבוהה. כי מדרגת הגאולה העתידה היא מדרגה יותר עליונה ממה שהיה ביציאת מצרים. וזו המדרגה שאנחנו נצריכים להתרומם אליה ביום הזה, בתקופה הזאת. אנחנו צריכים לומר הלל, לא רק הלל המצרי, אלא בהלל המצרי אנחנו צריכים לכלול כבר את ההלל של הגאולה, את ההלל הזה שאנחנו מתבוננים על עצמנו ומסתכלים על כל המאורעות המופלאים שקרו בדור האחרון, ואנחנו אומרים הנה הגיעה הגאולה העתידה, הגיעה התחלת הגאולה, הקדוש ברוך הוא חפץ בגאולתנו ורוצה לגאול אותנו. כפי שהרב אביהו הסביר בהרחבה את המהפך הגדול שהיה ביום הזה, הלידה המחודשת של עם ישראל, שכל עוד היותו בגלות הוא חי משרידי החיים, משרידי החיים העצמיים שלו. כל עוד שלא חיים, חיים ציבוריים, חיים כלליים, מדרגת החיים של עם ישראל היא מדרגת חיים שקשה להבין איך בכלל עם ישראל שורד בגלות. ורק כשאנחנו חוזרים לצורת חיים כלליים, אנחנו שוב חוזרים לחיים הנורמליים שלנו, לחיים הטבעיים שלנו. צהלי ורוני, יושבת ציון, כי גדול בקרבך. כך מחר אנחנו נקרא בהפטרה, וזו ההרגשה שצריכה ללוות אותנו. וכל הדברים שנראים לנו כסותרים את העניין הזה של גדול בקרבך, הם דורשים התבוננות. כל ההסתבכויות וכל הקשיים, הם נובעים מזה שגדול בקרבך. אז השבוע דיברנו בשיעור, קצת התחלנו להסביר את העניין הזה, אני אתן אולי לכך כמה דוגמאות. אנחנו רואים, בוודאי הצרה הגדולה, שאנחנו נמצאים בה, וכל הצרות נובעות הרי מהעניין הזה, כל החולשות, ביחס לארץ ישראל, ביחס לתורה, הכל נובע ממשבר האמונה. הכל נובע מזה שיש משבר באמונה. למה יש משבר באמונה? למה בגלות לא היה משבר בגאולה? גם זה נובע מזה שהקדוש ברוך הוא קרוב אלינו. כשעם ישראל נמצא בגלות, שיהודי נמצא בגלות, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא רחוק ממנו, והוא יודע שהוא צריך בשיניים להאחז בזה שהוא יהודי. הוא לא מעיז לעזוב את התורה ואת המצוות. הוא יודע שאם הוא יעזוב את התורה והמצוות, הוא מתאבד. שום דבר לא יקשור אותו לעם ישראל. אם הוא יעזוב את התורה והמצוות, הוא מפסיק להיות יהודי. ואיזה יהודי מוכן להפסיק להיות יהודי? קחו את היהודי שהוא הכי רחוק, הכי שמאלני שאתם מתארים, לא יודע מה, תגידו לו, תשמע, אתה מתנהג לא כמו יהודי, הוא ירביץ לכם. כי אף יהודי, אפילו שיהיה מאוד מאוד רחוק, לא מוותר על זה שהוא רוצה להיות יהודי. וכשעם ישראל היה בגלות, הוא יודע את זה, עם ישראל כשהוא בגלות, הוא יודע, רק דבר אחד הוא יעזוב מבחינה מעשית, מצד, בקיום תורה מצוות באיזשהו דבר, הוא מתאבד, הוא מפסיק להיות יהודי. כאן הקדוש ברוך הוא נמצא, כאן הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו, כבר יש מציאות כללית, כבר יש מציאות של עם, זה אפשר לעשות ניסיונות, אפשר לעשות ברורים, אפשר לשאול שאלות, אפשר לחשוב אולי הדרך הזאת וזה, וגם השאלות הגדולות של הדור, הן נובעות מהביטחון הזה שבאיזושהי נקודה פנימית עם ישראל מרגיש שגם אם הוא ישאל את השאלות, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו. המשבר האמוני, אנחנו מרגישים אותו כל כך בעוצמה. וכפי שאנחנו לומדים מראש הישיבה, המשבר, וככל שיש איזושהי בעיה, ואם מחביאים אותה, זה סימן לזה שעוד אי אפשר להתמודד. זה סימן שאי אפשר להתמודד. ברגע שמתחילים להרגיש איזושהי בעיה, איזושהי מצוקה, סימן שהקדוש ברוך הוא כבר הכין את התשובות לבעיה הזאת שמתעוררת. אם נחשוב באמת על המהלך של האומה שלנו, אז בדור שקמה המדינה, באמת העניין הזה, הרעיון הלאומי, כפי שהסביר הרב אביהו, מצאנו אותו אצל רחוקים גם, אצל כאלה שלא היו קשורים לאמונה המסורתית הרגילה, וכפי שכתב בשו"ת ישועות מלכו, שדווקא העניין הזה, הוא היה אחד מן הדברים כפי שהוא כותב, כמעט ודאי שזה מלמד על כך שהתנוצץ עניין הגאולה. כי איך אפשר להבין את הדבר הזה? שהחיבה הגדולה, המסירות נפש הגדולה, הרצון הגדול לבנות ולהתמסר לארץ ישראל, מאיפה זה בא? אם לא מזה שיש איזשהו עניין פנימי שהוא מעל ומעבר להחלטה האנושית שלנו. כן, לשונו, כמעט ודאי, כתבתי כאן, בפרט אתה שראינו התשוקה הגדולה באנשים פחותי ערך, הן בבינוניים, הן בישרים בליבותם, קרוב לוודאי שנתנוצץ רוח הגאולה. והנה הקדוש ברוך הוא רוצה לקדם אותנו. אנחנו יכולים להישאר ולהיתקע במצב הזה שתהיה רוח לאומית, לא מתוך קדושה, לא מתוך חיבור לאמונה. הקדוש ברוך הוא כבר לא רוצה שנישאר במקום הזה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנתקדם. הוא רוצה שכל הרעיונות, הרעיון של הקודש, הרעיון של הלאומיות, הרעיון של המוסר, הרעיון של האנושיות, הכל יהיה מחובר, הכל יהיה מתוך אותו מעיין גדול, מתוך אותו מעיין מאוחד, שמכוחו באמת כל התנועות האלה ובכל הרעיונות האלה עולים. מה עושה הקדוש ברוך הוא? בא הקדוש ברוך הוא, והדברים מתרחשים בצורה כזאת התנועות שהם התרחקו מן הקודש מרגישות שכבר אין להם במה לאחז, ואז מתחיל להיות צמאון גדול אל הקודש, צמאון גדול אל האמונה. אז גם הסיבוכים, גם השאלות, גם מה שנראה במבט הראשון כאיזשהו אולי נסיגה, מישהו תיאר את זה, אני ממש נדהמתי שמישהו אמר, קשה לומר הלל, כי כבר היינו במקום מאוד מאוד גבוה. כשקמה מדינת ישראל היינו במקום, היינו בקומה הראשונה, אבל היינו עם כיוון של עלייה. כבר הרגשנו שאנחנו עולים מחר לקומה שנייה, מחרתיים לקומה שלישית, זה אפשר לומר הלל. אבל היום, הרי כבר היינו בקומה 100, ועכשיו אנחנו מרגישים אנחנו רק בקומה 90. נכון שזה יותר מהקמת המדינה, שיש יותר יהודים, והמון דברים זה, אבל זה לא מפייס אותנו, כן? אנחנו באמת המון נבואות ממש מתגמשות, כן? אנחנו ממש מרגישים ממש מתממשות. היינו בפסח בירושלים, אפשר לומר הפסוק, עומדות היו רגלינו בשערי ירושלים, כי פשוט הוא מתקיים. בכל המועד, בפסח, נכנסנו לעיר העתיקה, כן, בשערי החומות, באיזשהו שלב אף אחד לא יכל לזוז. הכל מוצף מאנשים, עומדות היו רגלינו בשערי ירושלים. ועוד נבואות, ועוד נבואות, שממש מתממשות. אבל כתב, לא, זה לא מפייס אותי. כי הנכון שאנחנו עוד בקומה, כבר בקומה 90, אבל אני מרגיש שאנחנו בכיוון של ירידה, חס וחלילה. זה לא לומר שירה. אנחנו צריכים לומר שירה, אנחנו צריכים להאמין בגאולה. אנחנו צריכים להאמין שאנחנו בכיוון של עלייה. וגם כשיש לנו שאלות, השאלות נובעות מזה שאנחנו צריכים לעלות כתוצאה מהשאלות. ואם הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לדור שיש בו כל כך הרבה שאלות, זה בגלל שכבר הקדוש ברוך הוא הכין את התשובות. איפה הוא הכין את התשובות? הוא הכין את התשובות בבתי מדרש. הוא הכין את התשובות בתלמידי החכמים, שבאמת לומדים תורה, ולומדים תורה מתוך חיבור לכל הדרך ארץ, לכל הרעיונות הלאומיים, לכל עוצמות החיים, לכל כוחות החיים. וזו המשימה שלנו. המשימה שלנו להאמין שיש תשובות לכל השאלות הגדולות. וככל שאנחנו רואים שיש שאלות גדולות, אנחנו עוד יותר צריכים להרגיש שיש לנו אחריות, מפני שאם יש שאלות, בוודאי הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו שאנחנו נמנה את התשובות הגדולות, וחלק מן התשובה הגדולה שאנחנו ביום העצמאות ממשיכים לומר, הלל, אבל אומרים הלל במדרגה כזאת של שירת הגאולה, של ביטחון של בגאולה, של ודאות הגאולה. זה חלק מהתשובה הגדולה שלנו, כשאנחנו נהיה בתוכנו ודאים בדבר הזה, אז בוודאי הדבר הזה ייתן גם תשובה לכל רבבות עמך בית ישראל.